זה ואיננו בוש שעומד ומתוודה לפני השם. מוכרח להיות אחת משני הדברים, או שאדם לא מכיר בחטא, או שהוא לא מכיר מספיק לפני מי עומד. כי אם אדם מכיר לפני מי עומד, מכיר שעומד לפני ריבונו של עולם ויודע את עומק החטא, לא ייתכן שהוא לא יהיה לעמוד בוש ונחלם שהוא מתוודה לפני ריבונו של עולם ובקש את שיחתו. אבל גם אם הגענו לכך שהגענו להכרת החטא, הגענו לכך שאנחנו מתחרטים, מבקשים סליחה מריבונו של עולם, שבנו בתשובה, תשובה לחוד וכפרה לחוד. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שיש ארבעה חילוקי כפרה. אם אדם עבר על עשה ושב, מוחלים לו מיד. אבל אם עבר אדם על לא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. תשובה לעצמה לא מספקת, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. אדם עבר אדם על לא תעשה שיש בו קראת, תשובה תולה ויום הכיפורים תולה ואיסורים מכפרים. אם אדם עבר על עבירה שיש בה חילול השם, אז תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, איסורים תולים, ורק מיתה מכפרת. כלומר, הכפרה היא איננה נעשית מיד עם התשובה, זה תלוי בסוג החטא. יכולה להיות כפרה ללא תשובה, יכולה, ויש תשובה כפי שראינו ללא כפרה. יכולה להיות כפרה ללא תשובה, זה כפי שהרמב״ם אומר שיום הכיפורים מכפר גם על שאינם שווים בעבירות קלות, עשה ולא תעשה, לא בעבירות חמורות שיש עליהם קראת, אבל בעבירות קלות יום הכיפורים, קורבנו של יום הכיפורים מכפר. הכיצד הוא מכפר אם אדם לא שב? יום הכיפורים זה יום כפרה כללית שריבונו של עולם מוחל מחילה כללית, ואם יש בין אנשים גם כן שלא רואים למחילה, הם נבלעים בתוך הציבור בכללותו ומתכפרים, מתכפרים ללא ששבו בתשובה. אדם שב, וזאת אומרת הם לא נעשו צדיקים, הם לא השתנו, עונש הם לא יקבלו. יכולה להיות תשובה ללא כפר. אדם חזר בתשובה, נהיה צדיק, אפילו מבחינה הלכתית יש נפקמינה שאם הוא היה מקודם פסול לעדות, הוא חזר בתשובה, נהיה קשה לעדות, אבל עדיין כפרה איננה. כפרה צריכה להיות לפי חילוקי הכפרה. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו ישראל יכולים להביא קורבן ולהתכפר על החטאות שלהם. כעת, מאז שחרב בית המקדש, אין לנו קורבן שיכול לכפר. יתר על כן, מאז שחרב בית המקדש, כאילו מסך מבדיל בינינו לבין אלוקינו. גלינו מארצנו, נסתתמו הדרכים, ותקופה ארוכה שהיינו מנותקים מהארץ, מירושלים, וכמובן, ובית המקדש חרב. ואלה מחיצות ממשיות, בולטות, שמבדילות בינינו לבין אלוקינו. ובתנא דבי אליהו נאמר בפרק כ"ג מאליהו זוטא, נאמר: יודע יה דוד שעתיד בית המקדש להיות חרב, והקורבנות יהיו בתהילים, והיה מצטער על ישראל, במה יהיה כפרתם? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, בשעה שצרות באות וכו', יעמדו לפניי באגודה אחת, ויתוודו על אבונותיהם לפניי, ויאמרו סדר סליחה, ואני אענה אותם. איפה זה נתגלה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא גילה את זה בפסוק, ויעבור השם על פניו וגומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם יהיה תמיד חכם בדור, שיש בידו להוציא את ישראל מידי חובתם, אל יזוח דעתו מלהתפלל עליהם, אלא יסתכל בי, שלא היה בי שום שיתוף, לא היה שום שיתוף עם מבעשה בראשית, לבד בראתי את עולמי, ואני בעצמי ירדתי וגיליתי סדר סליחה לישראל. וכן ממני לימדו כל באי עולם, וכל מי שיש בידו להוציא את ישראל מידי חובתן, וכשהוא מוציא אותן, אני נותן להם שכר טוב. ההתאספות באגודה אחת, והעמידה לפני השם בבקשת סליחה, ובהזכרת 13 מידות, שזה סדר התפילה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו להתפלל לפניו, זהו במקום, כאילו דרך עוקפת את הדרך הישרה, דרך הישרה שבית המקדש בנוי, ישראל עומדים לפני השם בלי מחיצות ומתפללים לפני ריבונו של עולם. ועכשיו שבית המקדש חרב, אנחנו צריכים לבוא לפניו בדרכים עוקפות, בתחנונים, בבקשת רחמים. עוד חכמים לימדו אותנו באיזה דרכים אפשר לכפר על עוונות. מה אומרת במסכת ראש השנה? לכן נשבעתי לבית עלי, אם מתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה. אמר רבא, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה. אבי אמר, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. אומרת הגמרא, רבא ואביי מדבית עלי קאתו. רבא דעסק בתורה, חי 40 שנים. אביי דעסק בתורה וגמילות חסדים, חי 60 שנים. זאת אומרת שתורה וגמילות חסדים יכולה לכפר על עוונות שזבח ומנחה אינם מכפרים. תורה בכל שלמותה, בדבקות, בהתמסרות, בהתבטלות אל התורה, כמו שאביי ורבא עסקו בתורה, אז זה יותר מזבח ומנחה. כמו שאומרת הגמרא במסכת מנחות, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת. אמר רבא, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאת. עוד אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. ריבונו של עולם נוהג מידה כנגד מידה. אדם מוכל לאחרים, אדם מעביר על מידותיו, בעצם פגעו בו, היה צריך לעמוד על מה שפגעו בו, לא לוותר, והוא מתעלה, הוא מעביר על מידותיו. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. בדרכים האלה אנחנו ניגשים לפני ריבונו של עולם בשעה הזאת. אנחנו ניגשים בבקשה מריבונו של עולם לפנים משורת הדין, עוד לפני יום הדין. אנחנו מתפללים מריבונו של עולם שלא ידון אותנו במידת הדין, אלא ידון אותנו במידת הרחמים. ואנחנו מקבלים על עצמנו, שנשתדל בעזרת השם להיות נוהגים לפנים משורת הדין. כל דבר שאם חס וחלילה פגמנו, לתקן אותו. באותו עבר שפגמנו, אותו עבר אנחנו נתקן. אם חס וחלילה נכשלנו בדברים שבדיבור, נקדש את הפה, נחליט לקדש את הפה, נחליט לתאר, לדבר דברים שבקדושה, דברים שבתארה, כנגד עירורים שראים, נקבל עצמנו לערער עירורים טובים, עירורים שבקדושה, עירורים שבתארה, ועצם הקבלה והרצון והחפץ והתחינה לפני ריבונו של עולם, שיקרא שיעביר על מידותיו ויחוס על עמו ישראל. ובמיוחד כעת אנחנו עומדים שנים של מאבק על ארץ ישראל, מאבק על ירושלים, של מסירות נפש, שהקדוש ברוך הוא יראה את מסירות הנפש של עם ישראל, של המתיישבים ביהודה ושומרון וחבל עזה וכל ארץ ישראל, שנשארים נאמנים לארץ ישראל למרות כל הסכנות ולמרות כל הקשיים, וזה מייבא זכויות גדולות שאיתם אנחנו יכולים לבוא ולבקש מריבונו של עולם שיסלח לנו, שיגלינו גאולה שלמה, שיבנה את בית המקדש, שיגרש את אויבינו מארץ ישראל, שארץ ישראל תישאר רק בידינו, כל ארץ ישראל, ודאי כל ירושלים, שמקום המקדש יהיה מקום שאנחנו בנוי לתפארה, ונעשה שם את עבודת בית המקדש בקדושה ובתארה, כהנים ולוויים וישראל במעמדם. כל זה אנחנו נבקש מריבונו של עולם באמונה ובתקווה שאנחנו קרובים לגאולתנו השלמה, ונבקש שריבונו של עולם יקרב אותה אלינו עוד ועוד.